רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. משפצים את המשרד, עוברים למשרד חדש, אורגד מגידו בעם. ריהוט למשרדים יד שנייה באיכות גבוהה ובמחירים שפויים. אורגד מגידו בעם, ריהוט זה כבר בידיים שלנו. חפשו בווייז, אורגד מגידו בעם, אזור תעשייה כפר קסם.
אם תביטו לימינכם, תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר, שמושך את המכחול לאט לאט לצלילי
הקמפה. יצאתם לסיור במוזיאון, אבל חסר לכם קצת מלח פלפל. מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20,000 זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה. חפשו אותנו בווייז. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
אמא, מ-1 ביולי ניגשים לטסט בגיל 16 ו9 חודשים.
חוק, זה חוק.
ואז מקבלים היתר נהיגה,
ואז נוהגים חצי שנה עם נהג מלווה.
זה החוק?
כן, צוברים ניסיון לרישיון.
ומה אומר החוק על ביקורת בונה של אמא?
אמא זה אמא.
נהג חדש צעיר, בכביש אין תחליף לניסיון. צוברים ניסיון, מקבלים רישיון. פרטים ב-rsa.gov.il.
חושבים חיים,
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
גם לפרקטים וקרמיקה דרוש אומן. יבוא ושיווק קרמיקה, כלים סניטריים, ארונות אמבטיה, פרקטים, דלתות פנים וחוץ, מקלחונים, בריקים, עריכים מצוירים, עריכי חוץ ועוד. 35 שנות ניסיון. בואו לאולם התצוגה הראשי ברחוב צאלון 21 במודיעין, 08-9710-555, או חפשו אותנו בווייז. אומן הפרקטים והקרמיקה, הולי בייגר.
הולי בייגר,
הולי בייגל, מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין לכל אירוע ובכל רחבי הארץ. אירועים פרטיים ואירועי חברה. תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים, מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קינוחים ועוד. מתמחים בעמדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגל,
הולי בייגל,
1-750-1110. הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, כמה זמן לא אמרתי את המשפט הזה. צהריים טובים, דרור. רגע, בוא נראה איזה, אתה אחד או שתיים? לא, אתה שתיים, אחד, שתיים,
דבר. בוא נראה.
הנה, עכשיו אתה.
דבר. אתה צריך שנדבר איתך ב...
אתה שתיים, אתה עורך שתיים.
איזה שפה?
לא, לא, בעברית, לא גרמנית, לא צ'כית. לא צ'כית. לא פולנית, חס ושלום. צהריים טובים, דרור.
נדלנית מדוברת.
כן. וצהריים טובים לאורח שלנו, איתי וקסלר.
צהריים מעולים, תודה רבה על האירוח.
עוד לא התחלנו, רק הגעת. תן לנו לסיים את השידור, ואז תגיד, ואז תאמר תודה רבה על האירוח.
אז על ההזמנה.
על ההזמנה, כן, זה נדייק את זה. פרלמנט הנדלן, רדיו סול, מזמן לא התראינו כאן, היינו שלושה שבועות בפגרה. אנחנו תוכנית שמתעסקת בכל מה שקשור לעולם הנדלן. בדרך כלל אנחנו מתחילים עם ריקו על הקו, אבל ריקו על המרפסת. לא על הקו, כי הוא בפגישה, הוא יעדכן אותי ואנחנו ניפגש בהמשך. איתי וקסלר.
היי.
מה נשמע?
מעולה, מעולה.
נפגשנו לפני שלושה שבועות לערך בכנס של הארגון הארצי להתחדשות עירונית, כנס שדרור לא הגיע אליו, ואמרנו, וואלה, יש על מה לדבר ברדיו.
בהחלט.
לפחות לכנס בשבוע הבא, ביום שני אני רואה.
ביום שני אתה תגיע, כן, אנחנו נדבר
על... רשום.
אני רשמתי לריקו שהיום אנחנו מדברים איתו גם על הכנס הזה, וגם על פינוי שדה דוב, מה שהוא אמר שזה לא יקרה, אני חושב.
נכון.
וזה מוקלט כאן בארכיון הרדיו של רדיו סול. איתי, ספר לנו קצת על עצמך בזמן שאני אתאג אותך בפייסבוק.
יש. טוב, אז בן 45, נשוי לרבית המהממת, אבא לארבעה ילדים, ונדלניסט, נדלניסט בנשמה, אבל מהכיוון האחר קצת. כשאומרים נדלניסט, בדרך כלל מתכוונים לאלה שיוזמים, בונים ועושים. אז את כל מה שאלה שבונים, יוזמים ועושים, עושים, מישהו צריך לפרסם ולמתג, ומישהו צריך גם לשווק. אז אנחנו בעצם התחום המקשר בין איך לוקחים בטון אפור, והופכים אותו לבית, והופכים אותו להרבה מילים יפות שאנחנו מאוד אוהבים להשתמש בהם. וזה עולם שלם, יפהפה, שתומן בחובו את כל השלבים, החל מלהבין ולתכנן ולמצוא איך להתמיר את הדברים, ואיך לטייב אותם, ואיך להפוך אותם לטובים יותר, ואיך למקסם עבור הלקוח הקצה.
איך הגעת לתחום הזה?
זו שאלה מאוד מעניינת, אפילו תיאולוגית הייתי אומר, איך אדם מגיע למקצוע שלו. אתה פשוט טוב בהכל ולא טוב בכלום, עד שאתה מבין שאתה צריך להיות פרסומאי. זה בכלל, זה אפשר תוכנית שלמה לעשות רק על איך אדם מגיע למקום הזה, אבל זה הגיע מזה שאני בתחום פרסום, לא נעים להגיד, מעל 20 שנה, ובאיזשהו שלב שהחלטתי שאני מפסיק לעבוד אצל אחרים, אלא מתחיל לעבוד אצל עצמי, שזה קרה...
כמו כולנו בערך.
כן, בערך 15 שנה, שאלתי, אוקיי, יש הרבה משרדי פרסום, מה, אז להיות עוד אחד מתוך 2340 וכמשהו שמחשיבים עצמם כך. הייתה לי תמיד איזושהי זיקה משפחתית לנדלן, ואמרתי, או, הזדמנות מצוינת. הלכתי לבדוק קצת את התחום, והבנתי שיש המון המון דברים שצריך לעשות, דאז, לפני 15 שנה. ותשמעו, זה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד גורמים, בעיקר ליזמים, המון ללקוחות עצמם, שאנחנו בעצם אלה שמדבררים להם את הדברים. אנחנו מגישים להם אותם.
אתם אחראים על עליית מחירי הנדלן, בקיצור.
ללא כל ספק, אוקיי? מצד אחד. מצד שני, אנחנו בהחלט גם אחראים על לא מעט פנטזיות של יזמים. אני רוצה 64,000 מטר, שקל למטר, ובאיזשהו אזור מסוים, ואנחנו עושים לו את הבדיקות הרלוונטיות, ואומרים לו, תשמע, זה לא יקרה. לא משנה מה לא תעשה. ולאט לאט מחזירים אותו כן למחיר שוק שהוא... תחרותי בכל זאת, ויכול כן לעזור גם לצד השני.
כלומר, אם נלך אחורה, בוא נניח, כשאני רכשתי דירה ב-2003, okay. אז ראינו שלט בכפר סבא, למכירת דירות, נע פנה לטל דירות, איזשהו פרויקט, וזה הסתכם איזשהו פלייר כזה,
במקרה הטוב,
כזה, פלייר, כן. במקרה הטוב, עם תוכנית של הדירה, אני לא מאמין שהוא ישתמש במשרד פרסום כלשהו, הוא והבן שלו יצרו את ה... רעיון, אולי הלכו לשום גרפיקאי, קניון הדפוס בכפר סבא, לצורך העניין, תכין לי, זוכר שעשית הזמנות לחתונות, תעשה לי אותו דבר לדירה. היום העולם הזה ישתנה. מי שחושב שהוא עדיין...
למה אתה אומר? אנחנו שליש מהדירות החדשות מוכרים בכלל בלי שיווק ופרסום? מחיר למשתכן?
לא, אני לא מדבר על מחיר למשתכן.
למה לא?
כי הפרסום והשיווק שם מגיע דרך המדינה, שבעצם הרימה את התוכנית הזאת והשקיעה הרבה מאוד כסף במילה הזאת.
אתה אומר מחיר למשתכן, אתה הולך, אתה לא צריך...
אני לא חושב שהמדינה השקיעה שקל.
מה, המילה מחיר למשתכן?
לא, זה לא משנה אם השקיע. השקיע משהו, יש איזשהו מותג שנקרא מחיר למשתכן. זה מותג מסוים. יש לך מחיר למשתכן על המדף, תביא לי. אבל יש לנו עוד הרבה מוצרים שהם לא מחיר למשתכן. ושם, אם אתה תיקח את אותו פלייר, את אותו שלט פרסומי הכי קטן ברחוב, למחירת דירה או לעומת פרויקט שחברת שיווק מיתוג עושה, זה כבר עולם אחר. אתה תסכים איתי בזה דרור או לא?
לא, אני אסכים איתך שבמסגרת המשחק של כוחות השוק, היצע, ביקוש והמחיר שאתה מבקש ביחס לתנאי השוק, אז לפעמים אתה צריך להשקיע הרבה יותר בשביל להגיע ללקוחות. אבל נתתי לך דוגמה שאתה, לקוחות באים אליך ואתה לא צריך להגיע אליהם.
כן, זה מחיר למשתכן, אתה יודע.
ולא צריך להסביר להם למה המחיר הוא 63,000 שקל למטר, ולא צריך לעטוף את זה באריזה יפה.
שנינו עבדנו בעולמות המחירה השונים, ואתה זוכר, שאני עבדתי בעד ארצי ויצא מוצר של דיסו שלמה ארצי, אתה לא צריך סוכני מחירות.
נכון.
מוכר את עצמו.
אבל אני מסכים איתך, וקסלר צעיר,
וקסלר צעיר.
כן.
שלא קראו לי ככה. כן, כמה שנים
טובה. שאין ספק שבקרב המטורף שאנחנו נמצאים ביום, וברצון של יזמים למקסם את השוק שלהם, את הרווח שלהם, כלומר מהפרויקט, הם צריכים חברות כמוך בשביל לדעת להביא את המחיר המקסימלי. זה ברור.
פעם ראשונה, פעם שנייה למקסם, וזו לא כללה, למקסם גם את עצמם. החברות האלה, בסופו של דבר, המותג שלהם שווה לא מעט כסף.
נכון.
והם גם לא מעט פעמים גם הולכות ויוצרות איזה שהם הנפקות, או שילובים כאלה ואחרים, מוכרות את עצמם לחברות אחרות, והמותג שווה כסף. ומה שאנחנו עושים גם בהחלט מעלה את הערך שלהם.
אני מסכים. תגיד רגע, אתה 15 שנה עושה שיווק של פרסום לנדלן?
בעיקר לנדלן, כן.
איך השתנו ה-15 שנים האחרונות?
בואו. וואו.
ברגע זה הם עדיין מאוד משתנים.
קודם כל, זה אחד הדברים הכי יפים אולי בענף הזה. הוא בעצם די מרובה, הוא די סטגמטי. יש ביקושים, יש היצע שתמיד, לצערנו, לא משיגה את הביקושים. ובעצם, כשחושבים על זה, לא באמת צריך משרדי פרסום, גם לא צריך זה, כי הביקוש תמיד עולה על ההיצע. בעולם הכלכלי, זה לא משהו נורמלי, אוקיי? לעומת נגיד אופנה, יש הרבה יותר רצה מביקוש. אז בעצם למה צריך משרד פרסום? אז צריך משרד פרסום הרבה פעמים, א', כדי לבלוט ולייצר באמת יותר כסף על אותו מוצר, פעם ראשונה. פעם שנייה, בגלל הזמנים. חלק גדול מאוד מידידינו היזמים, הכסף לא תמיד כסף שלהם, אלא כסף של בנקים, של קרנות למיניהם, של הרבה מאוד גופים כאלה ואחרים, והם צריכים למכור את הנכס בלוחות זמנים מסוימים. אוקיי, ופה נכנס הנושא של משרד פרסום ובא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר רצינית. על מנת לקבל את הליווי לפרויקט, היזם צריך למכור 14%, 20%, תלוי ביזם עצמו, אם זה לא כסף שלו. ואז הוא צריך לעשות את זה באיזשהו פריסל, או כל מיני המצאות כאלה ואחרות שאנחנו המצאנו. צריכים לשכנע הרבה פעמים באזורי ביקוש, בואו ניקח נגיד את אזור ביקת אונו, אוקיי? כמות גדולה מאוד של היצע, היצע טוב, היצע יקר, יחסית די הרבה קבלנים רציניים, והנה נכנס עוד פרויקט כרגע, שאנחנו מלווים, וצריך ואמור לייצר 5-6 דירות בפרק זמן מאוד קצר על מנת לקבל את הליווי.
עכשיו זה 6 דירות שמוכרים אותן, עדיין אין ליווי בנקאי, עדיין אין היתר גם, נכון?
לפעמים יש היתר, אם אין היתר בדיוק לא יכול למכור, זה רק הרשמות, אבל לפעמים יש היתר, אבל אין ליווי עדיין, אוקיי? היזם לא נמצא בנקודה מאוד רגישה לו, ומצוינת ללקוח. אז אנחנו צריכים להנגיש, אנחנו רוצים להשקיע מינימום משאבים בשלב הזה, כי הוא שלב פריסל, הוא שלב שהוא לא נמכר במחיר שהיינו רוצים לראות. אפשר לייצר בו הרבה מאוד גמישות, אוקיי? גם מול היזם וגם מול מה הלקוחות בעצם מקבלים. אז הנה מקודה שמאוד מאוד צריך משרד פרסום. לשאלתך לגבי מה השתנה ב-15 שנה, בעיקר, אם מגדיר את זה בשני דברים סופר משמעותיים שאחד משפיע על השני. קודם כל, כמובן, זה הדיגיטל, פעם ראשונה, והאפקט הכי גדול של הדיגיטל, שאני הייתי קורא לו זילות הליד, אוקיי? כשאתה בכפר סבא ראית את אותו שלט, אם היה שלט בכלל למחירה, אז עשית פעולה, היו כבר ניידים לפני 15 שנה.
כן, היו.
עמדת מתחת לשלט, השלט בדרך כלל עומד ליד האתר, אותו אתר בנייה, וחייגת, עשית פעולה פיזית של לחייג, אוקיי? 0-9, דן 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 דן, את המספר, ענה לך אדם, מצידו השני של הקו, אגב, או לא ענה לך, שזה גם בסדר, וחזר אליך למחרת, או חזר אליך יומיים אחרי זה, שזה היה אפילו שירות מצוין לפני 15 שנה. היום צריך לעשות פעולה מאוד מאוד פשוטה, מתוך הרבה מאוד עצה שאתה פוגש בפייסבוק, או בגוגל, או בכל מקום שאתה פותח את הנייד בו, אתה עושה שתי לחיצות, 1-2, פעם על הבאנר, פעם שנייה על אני מסכים או השלח, בזאת זה מסתכם. כשחוזר אליך אותו נציג מחירות, שאתה לא מבין איך יכול להיות שלקח לו שעה שלמה לחזור אליך, איך זה ייתכן? ברוב המקרים, א', קשה לך מאוד לקבל מאותו באנר קטן איזשהו מידע או אינפורמציה. האינפורמציה שאתה מקבל היא אינפורמציה שמשרד הפרסום רוצה להעביר, והיא מסתכמת בדרך כלל בכמה משפטי, אולי משפטי מפתח עם מעט מאוד מידע, שהשורה התחתונה והמגרה ביותר היא תמיד האחל מה, או הזדמנות כזאת גדולה. כמות המידע שיש ללקוח על הפרויקט, ללקוח הפוטנציאלי על הפרויקט, היא אפסית, ומפה בעצם, פה זה התהפך. פה איש המחירות, או איש השיווק.
צריך לעבוד קשה יותר מאשר היה בעבר.
זה לא רק קשה יותר. המקצועיות שלו עברה מלהיות אדם שצריך לדעת NLP ושפת גוף, ולקיים פגישה של אני מסתכל עליך ובוחן אותך ומראה לך חומרים, ומייצר איזשהו מצב שבו אתה נכנס אליי למשרד המחירות. הוא הפך להיות פשוט איש טלמרקטינג. אוקיי,
אבל תשכח שאותו בן אדם שלחץ את השתי לחיצות, הוא לחץ את שתי לחיצות בעוד 200 פרויקטים באותו יום.
הוא לא זוכר בכלל.
לעומתי שהסתובבתי ברחוב בשכונת הרי כפר סבא, אז אולי הצעתי לו עוד שני פרויקטים שראיתי.
אמרת בעצם, בשפה אחרת, שהיום אתה מנסה ליצור משפך הרבה יותר רחב ופחות מסונן?
אני לא... כוחות השוק הביאו אותנו למצב הזה, כי עולם הדיגיטל הוא עולם שנספר לאו דווקא באיכות, כי אין כלים למדוד אותו באיכות, אלא רק במספרים. אז באו חברות דיגיטל כאלה ואחרות, ואמרו, רגע, בוא, אנחנו מודדים את עצמנו, הברומטר שבו אנחנו מודדים הוא ברומטר של כמות. אני כמשרד פרסום שלא עושה רק דיגיטל, אלא מתעסק בעולמות שלמים נוספים, הבנתי כבר מזמן שהאיכות לא פחות חשובה אם לא יותר. כי הכמות מייצרת המון תקורות, מייצרת שחיקה אדירה בכל המנגנון של השיווק של אותו יזם.
אנחנו הרחנו פה בכיסא שלך לפני 6 שבועות, ולא נזכיר את השם שלא לעשות פרסומת, מנהלת, מנכלית של חברת שיווק.
היא דרך אגב חיברה בינינו.
כן.
יפת, מלכת עולם. יפה. היא אומרת, אני מקבלת את הליד, או את שיחת הטלפון, זה בכלל לא לנציג, זה רק למענה. בשביל לעשות את השיחה, הסינון הראשונה, ואחר כך נציג מחירות יחזור, אם זה בכלל יהיה רלוונטי, ועוד כל מיני סיבות כאלה ואחרות, אבל זה בעיקר כנראה בגלל ההיקפים המאוד מאוד גדולים.
נכון.
של ה...
כן, אתה יודע, אני מכיר את זה מתחום המשכנתאות, בחברה שעבדתי בזמנו, אתה קונה ליד, ואז אתה, אוקיי, למה לשלם על הלידים, זה לא בקריטריונים שלך. ואז החברות לידים, יש לך, חזרו לך צ'קים בשנה האחרונה? זה השאלה הראשונה. כן, הם לא, ליד לא פסול, כאילו.
אני רוצה לספר לכם, חם מהתנור שאנחנו החלטנו עכשיו במשרד לטובת בריף מסוים, לנסות ולעשות משהו, לנסות ללכת אחורה. יש לפעמים כאלה רגעי רטו, אתה יודע, קסטרו לוקחת איזה קולקציה משנות ה-70 עם האגדו כזה ומביאה אותה פתאום חזרה לקדמת.
אני רואה את זה עכשיו במשקפי שמש המוזרים שכולם...
כן, מה-60s כאלה. אז לנסות לעשות רטרו, לפרסם את העובדה שאת הפרויקט הזה ניתן להשיג רק טלפונית, אוקיי? או להיכנס למשרד המחירות.
משרד המחירות.
אנחנו לא רוצים לידים. לא, אנחנו מאמינים שפנים...
שמע, זה מסננת מצוינת.
ללכת פשוט הפוך. גם כדי לקבל בולטות מסוימת, כמובן, כי זה עולמנו. וגם באמת, כי בסופו
של... דווח לנו איך זה יצא בסוף.
אני אדווח, אתה תשמע על זה, אני מקווה.
לא, זה מעניין, כי באמת, יש בזה משהו ש... זה הלך נגד הזרם בקטע הזה, כן.
איזה אדם משלמים לנו. וזה אולי היופי הכי גדול במקצוע.
זה בידול, אבל השאלה אם זה יביא את ה...
אבל זה יעשה מסננת כלשהו. תחשוב שאם אתה היום מחפש נכס, ואתה מקליק, 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 מקליק על כל נכס שנשתה רואה, פה אתה, רגע, זה נשמע לי מעניין, בוא אני אכנס, יחקור אותו אולי קצת יותר. מעניין אותי, אוקיי, היום אני ב-4 אחר הצהריים נוסע לפרויקט, או מרים טלפון פיזית. זה יש את המסננת, את האנשים הלא רציניים, שאתה מוריד אותם על הדרך.
לפעמים...
בצורה הזאת. אני מסתכל על זה ככה.
אני מסכים איתך, טוב וברור. לפעמים, אני אומר שצריך, ובעיקר גם בגילנו ומניסיוננו, ושניכם אנשים מרובי ניסיון, צריך גם לפעמים לקחת טיפה איזשהו צעד אחורה, ולשאול שאלה בסיסית. זה לא SOS, אוקיי? אנחנו לא מוכרים שחל. אין פה כל דקה קובעת. אני לא כל כך מבין מתי השוק הזה הפך להיות מהרגע להרגע.
Fast moving consumer products.
למה? זו דירה, אוקיי? זאת אומרת, מה הולך להשתנות בשבוע? למה אתה חייב שהנציג מחירות יחזור אליך הרגע? למה אתה צריך את כל הנתונים כי... עכשיו? למה זה לא...
קודם כל, אני אגיד לך, אז אתה רוצה שאני אקדרג את
שמח
זה?
דעתך.
אני אגיד לך למה. קודם כל, כי זה משדר רצינות, ואני רוצה להתקשר מול חברה רצינית.
אוקיי.
שתיים, אני רוצה להרגיש חשוב. שחזרו אליי מהר.
אם החברה הרצינית עובדת בין 8-5, זה לא נורמלי?
מה אתה מספר לי? חכה, אני אספר לך מתי אני מקבל את הסיפור.
יום שישי ב-8 בערב, שלום, ראיתי כאילו איך לא חזרו אליי. אני רואה את זה בפייסבוקים, בתגובות. למה אף אחד לא חוזר אליי ביום שישי ב-8 בערב?
כן. רגע, אבל שנייה. אתה שואל אותי למה לחזור מהר? כי בגירויים... שיש לקונה שלנו, ובטח באזורים מרובי הזדמנויות, אתה רוצה להביא אותו אליך כמה שיותר מהר, ולנתח אותו ראשון ולא אחרון.
אני מבין את התחרות, וזה בהחלט ברור, אבל עוד פעם, אני, זו שאלה כזאת שאני מציף לא כדי, לא כי יש לה איזשהו פתרון, השוק הרי בסוף הוא זה שמושך אותנו.
אני רציתי להחליף את המענה האנושי, בין מענה. וחזרו אליי כמה חברות, דרך אגב, שהיו מאוד סימפתיות ומאוד נעימיות, והם אמרו, אנחנו לא עובדים, אנחנו חברה שומרת שבת, אנחנו לא מקבלים שיחות בשבת. אגב, אני לקחתי את זה, בגלל שבשישי שבת אני לא עונה טלפוני, ולא בא לי...
אני חושב שזה נכון. שום דבר לא סובל דיחוי.
לא, ואז פספסתי אותם. את הלקוחות ש... זה לא כמויות, כן? אבל שמתקשרים בשישי שבת, או ביום שישי מ...
אתה יודע מה אני חושב של לקוח? עוד פעם, אם הוא כבר לקוח שלך זה כבר עניין לך עבודתו, הרי אנחנו מתעסקים עם לקוחות הרבה פעמים שהם לפני שהם לקוחות, פוטנציאלי כן, לקוחות.
נכון.
אני חושב שלקוח שהוא נודניק.
קונה פוטנציאלי.
קונה פוטנציאלי שהוא נודניק, ופתאום ביום שישי בשעה 8 בערב מעניין, הוא לא לקוח רציני. האחוז סגירה עם כאלה לקוחות הוא מאוד נמוך. מהתחושת בטן.
אם אני אענה לך כן, אני אאבד עכשיו איזה 5 לקוחות פוטנציאליים. אני מעדיף לא נענות לך על זה.
לא, אני לא מדבר כבר על לקוח שאתה נכנסתם לתקשורת וריטנר או משהו כזה, אבל אותו לקוח שעכשיו, אני רוצה לשאול על הדירה שראיתי במקום הזה והזה. מה, עם שישי בערב אתה משועמם, אין לך מה לעשות, תראה, היה לך חסון, מה?
או שהוא בוחן משהו, אתה לא רוצה להיות בבחינה הזאת, לעבור את הבחינה.
אני אעשה לך ריברס אינג'ינירינג למה שאני עושה. כשמישהו מתקשר אלינו על פרויקט או על דירה, אני בעלים של משרד תיווך, שהוא גם משווק פרויקט ביד ראשונה. כשמישהו מתקשר לקוח על דירת יד שנייה, ואנחנו מבינים על מה שהוא התקשר זה לא מתאים, אנחנו מציעים לו לבוא אלינו לדירה, למשרד, ולעשות תהליך של משהו כמו חצי שעה, 40 דקות של איתור צרכים, נדע להראות לו במשרד את החלופות שיש לנו, ואז לצאת לסיור. אם הוא לא מסכים, והוא אומר לי, לא, תיקח אותי לראות דירות, אנחנו לא מטפלים בו.
אני חושב שאתה צודק לחלוטין.
צודק לחלוטין.
בקוסט בנפיט, אין ספק שזה חוסך לך הרבה מאוד כסף, למרות שזה לא מסתדר לוגית, כאילו, כי אנחנו לא שולחים לקוחות פוטנציאליים, זה לא ב-DNA שלנו.
לא, הוא...
לחלוטין צודק.
עוד סיפור, מהשבוע, זה דווקא נכס מסחרי, פגש לי בחור מאוד נחמד. אתה יודע, יש אנשים מאוד נעימים שהם צריכים מצחיקים אותך וזה. פגשתי אותו אצלי במקום הקודם, למטה בחנייה, והוא רצה שאני אמצא לו איזה נכס מסחרי, והוא אומר, השבוע אני עובר. והוא התקשר אליי בשלשום על משהו אחר שפרסמתי גם כן באותו אזור גיאוגרפי. ואז שהתחלנו להבין שאנחנו מכירים אחד את השני, הוא אומר לי, בונה, פגשתי אותך מתי? לפני שנה, שנה וחצי? אמרתי לו, כן, והערכתי שאתה לא באמת תעבור. עזוב, הוא אומר לי, אתה לא רציני, אם היית מביא לי משהו טוב, הייתי עובר. ואני אומר, תקשיב, זה עברה שנה וחצי מאותה פגישה, לא קרה כלום.
זה באשמתך, דרור, אתה
זה... יודע. אז זהו, אני לוקח את
האשמת. לא
אני ברור, זה. ברור שזה אשמתי, אבל אני חושב שאתה לא היית בשל לבצע את המעבר. זה לא כל כך נכון עוד פעם, צריך להפריד בין דיור, למי שקונה דירה יד פעם ראשונה, כאילו, למי שמשפר דיור, ההתנהלות שלהם היא קצת שונה, ובטח בעולם המסחרי.
אנחנו גם רואים במערכות שלנו חזרה שלהם. זאת אומרת, אנחנו בנינו מערכת מאוד מתוחכמת, נקראת אוטוגלידה, ככה אני החלטתי לקרוא לה, שוב, קראת על זה בידול, אז כן, זה בדיוק הרעיון, שעושה, סורקת את הרשת בעצם, אוקיי, ומאתרת באמצעים מאוד מתוחכמים וחכמים, חלקם מבינה מלאכותית, מאתרת אנשים שמחפשים נדלן באופן אקטיבי, אוקיי? המערכת כל כך מתוחכמת שאנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו יודעים באזור גיאוגרפי מסוים מי האנשים שכרגע מחפשים נדלן בסבירות מאוד מאוד גבוהה. אנחנו הצלחנו להגיע למצב שאנחנו מבינים שאותו זוג, אוקיי, שהוא זוג או אדם, אנחנו כבר יודעים להגיד שהם זוג, עושה איזשהו חיפוש, משאיר נגיד שבעה לידים לשישה פרויקטים מסוימים, אנחנו רואים שהוא לא, מבינים שהוא לא קנה, אוקיי, ואחרי חודשיים חוזרים בדיוק או די קרוב לאותם פרויקטים שהם היו בהם פעם ראשונה, פעם שנייה. זאת אומרת, אתה מבין שמתקיים אפילו סייקל כזה של השארת לידים, וכולנו, אתה נשוי?
אני לא רק שאני נשוי, לא רק שאני נשוי, היום אשתי חוגגת יום הולדת.
מזל טוב, מזל טוב, מזל. אז הנשואים בינינו מבינים מצוין שבזוגיות בכלל, שיש משהו פרויקטלי בינינו, אוקיי, אז זה בא בגלים. זאת אומרת, אנחנו מאוד מתלהבים מזה, יאללה, הולכים לחפש דירה, בום, 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 פתאום צץ איזה משהו אחר, או משאירים את זה בצד, וחודש.
בואי נספר לך משהו שיעזור גם לך וגם ללקוחות שלך. מה זה תהליך קנייה של קונה, אני מדבר עכשיו על דירת יד שנייה, כי אני לא חקרתי את שוק יד ראשונה. זה תהליך במדינת ישראל, באזור שאני פעיל בו, שזה אזור המרכז, בעיקר רמת גן, גבעתיים, וקצת מתל אביב, שלוקח שנה וחצי, שאפשר לחלק אותו לשלושה מקטעים של חצי שנה. שבחצי שנה הראשונה הבחור מאוד מאוד, הבחור או הזוג מאוד מאוד פסיבי. הוא רק מסתכל. הוא כמעט ולא משאיר חותם באיפה שאנחנו רוצים שהוא ישאיר.
Okay.
הוא מדלג, הוא לא שם שום דבר. בחצי שנה השנייה הוא כבר יותר אקטיבי, הוא מתחיל לשאול שאלות, הוא כבר מתחיל להרים גם טלפונים. ובחצי שנה השלישית הוא במשימת הקנייה.
מסכים.
וזה שנה וחצי. ודרך אגב, לא הדוגמה שנתתי קודם, היא במקרה הייתה לפני שנה וחצי, וכנראה שהוא רק התחיל, אבל זה היה בכלל נכס מסחרי. אבל אני יודע היום להגיד לך שאם אנחנו יודעים לתת את הציון של המוכנות של הזוג לרכישה, ואנחנו, אחת השאלות שאנחנו שואלים זה, כשמתקשר אליך לקוח, אני מדבר רגע על יד שנייה, אבל זה רלוונטי גם אליך. כשמתקשר אליי מישהו והוא מאוד מאוד רציני, והוא מעיד על עצמו מאוד מאוד רציני, ואני אומר לו, תגיד, כמה כבר דירות ראית? והתשובה היא, עוד לא, או אתם הראשונים, או זה, אז אני שולח אותו לחברים שלי, שהם יבזבזו את הזמן.
כי בסוף, אתה יודע,
כי בסוף, אם הוא לא ראה 20 דירות, בגדול, עוד פעם, הוא לא יקנה. הוא לא יקנה.
נכון, בהחלט, בהחלט.
ואני לא יודע, אני לא מכיר, לא חקרתי מספיק לעומק את שוק דירות יד ראשונה, שזה שוק אחר, ששם 90% מהרוכשים הם משפרי דיור, זאת אומרת שיש להם גם את האופציה להישאר חלקה איפה שהם היום, ולשפץ.
בהחלט.
אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, מנוחה, נוכל לשתות כוס מים. אחרי זה נדבר על כל ההליך שלכם, לא רק בשיווק, אלא בכלל, בכל התוכן והאחריות שלכם, לא אחריות, אלא
אחריות, אחריות.
כן, אחריות שלכם, איך נראה, איך בסופו של דבר הדירה תיראה. החתך וכל הדברים האלה.
בוא נראה אחרי שלושה שבועות איזה שיר אתה מביא.
לא, את האמת, אני חשבתי על איזה שיר אני מביא, ואני מקדיש אותו לרעייתך, שרון, שתיבדל לחיים ארוכים, ושיהיה לה מזל טוב, ובריאות ואושר.
מזל טוב, שרון.
מעניין אם היא שומעת אותנו.
לדעתי כבר... A lifetime of promises and a world of dreams.
שידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, דרור בוקצ'ין ואופר לוין, מארחים את איתי וקסלר מחברת הפרסום, חברת הפרסום וקסלר דיין פרסומאים, ככה אתם קוראים לזה?
ככה זה.
ככה זה. מעניין עם דרור, אתה פה? מסתדר.
אני פה.
ננסה לעשות איזה לייב.
כבר אתה יודע, דיברנו קודם על הדיגיטל, אז אמרתי, רגע, שנייה, אנחנו...
אם כבר.
גם את הדיגיטל.
האם כבר, שיהיה. לקחתם, כן.
הפכנו.
לא נורא.
לא משנה, העיקר שישמעו אתכם. איתי.
אני חייב להבין. אנחנו פוגשים הרבה יזמים, וגם פה הרחנו הרבה יזמים, שהם חלקם one man show, וחלקם כבר הצליחו לגדול, ו... ואני לא בטוח שיזם מבין למה לא לקחת חברת פרסום. לקח משרד שיווק, לקח משרד מחירות, או נגיד שאת זה הוא כבר מבין.
אז לא, חברת שיווק שתעשה את זה כבר.
כן, או שהמנהל שיווק שלו, או מישהו שיודע לעשות לו קצת בנרים בזה, או שילך ליד ראשונה ביד שתיים, או לכל מיני לוחות כאלו. למה צריך
להוציא עוד? שאלה מצוינת.
זה השאלה של היזם. למה אני צריך להוציא עוד?
תמיד שעבדתי בקרת, חברת, מחלקת השיווק זה היה חברה, המחלקה המיותרת, כי היא רק מוציאה כסף.
אוקיי, אז מוציאה כסף.
אז סגרו אותנו, את מחלקת השיווק.
אז מתחיל בזה שאני תמיד עונה, כי זו שאלה שעולה לא מעט, בעובדה, עובדה, שאנחנו חוסכים כסף. חד משמעית. כי אנחנו, עד כמה שאני יכול, לא מאפשר ליזם ללכת למחוזות שהוא לא צריך, שהם מיותרים לו, שחלקם קשורים לאגו, קשורים לאיך אני נראה, ופחות לאפקטיביות, פעם ראשונה. פעם שנייה, אנחנו רואים יריעה רחבה מאוד של פרויקטים. זה אחד אולי היתרונות שלנו כברומטר לשוק. כי אנחנו רואים כמה וכמה אזורי ביקוש. אנחנו לא מתמחים באזור מסוים, אלא אני יכול להבין, בגלל המקום שבו אנחנו נמצאים בו, וכמות הפרויקטים שאנחנו מטפלים בהם, שכרגע נכון באזור מסוים להמתין עם היציאה לשיווק, כי כמות התחרות שיש שם וכמות החיתוך גרונות בשפה השיווקית היא כל כך גבוהה שהיא תיצור עלויות שאין לנו יכולת לייצר בולטות.
אתם יותר נכון ממקסמים לו את הכסף שהוא יכול להכניס.
חד משמעית. תראה, אני אומר את זה המון כי זה חלק מהסלינג פיץ' שלי, דיברנו מקודם על הרכשת לקוחות. לנו יש אחריות אדירה, ולקח לי גם כפרסומאי להתבגר למקום הזה שאני יכול להגיד את זה. אם נאמר, אני עושה את כל הטעויות האפשריות כמשרד פרסום, מקסימום שקרה, אני הפסדתי 200, 300, 500 אלף שקל. פוטנציאלים של אותו לקוח. אבל הלקוח, אותו יזם, הפסיד מיליונים על גבי מיליונים, וזה לפעמים עשרות ומאות מיליונים, אם אני עשיתי טעות. לכן, האחריות עלינו כפרסומאים, כאלה שמטווים את הדרך, היא מאוד מאוד גבוהה. וראיתי, לצערי, בלא מעט שנות ניסיון שלי, כמה פעמים שעשו, פשוט עשו פרויקטים שלא קשורים לאזור שלהם, לא קשורים להתוויה שלהם. אי אפשר לקחת...
אתם נכנסים לעומק הפרויקט? אתם עוזרים ליזם להגיד, לא, שמע, אל תעשה את הפרויקט הזה, אל תעשה מספר קומות, איקס חדרים, כאלה דברים?
אני חד משמעית יכול להגיד שאם נותנים לנו את האפשרות להיכנס עוד בשלב הגרמוש כמה, משהו בשלב הראשוני מאוד של הדברים, אנחנו יכולים מאוד להשפיע. שוב, עד כמה שניתן בלי לשנות תכנון ולעשות צרות אחרות שקשורות כבר לרגולציה ולעיריות, אבל בהחלט לתת איזה שהם צ'ופרים מסוימים או איזה שהם דברים מסוימים בתוך הפרויקט, אפילו להמציא כאלה. ויש לי לא מעט דוגמאות, למשל, לפני קרוב לעשר שנים, באו אולי לקוחות מדהימים שלי, חברת סדב בחולון, ואמרו שיש להם פרויקט מיוחד והם רוצים לעשות משהו שונה ואחר. הלכנו וחשבנו וחשבנו וחשבנו, ואני הגיתי איזשהו רעיון לקחת שטח שקיים שם, שצ"פ שקיים שם, ולבנות שם גן יפני. וקראנו לפרויקט מגדלי הגנים היפני בחולון. ואני יכול להגיד לכם שזה אייקון של יופי ושל יוקרה ושל עוצמה, שהרים והקפיץ את המחיר של הדירות שם בעשרות אחוזים, אוקיי? ולקחנו את היפני הזה והפכנו אותו לאיזשהו טים שנכנס פנימה עד הדירות, כי באומנות היפנית יש המון המון דברים יפים ומיניאטורים וקטנים ומאוד עדינים, וזה קו שיווקי מאוד מאוד יפה. אז הנה דרך איך לא לגעת אמנם במבנה עצמו, אבל בהחלט להרים ולעשות אותו מצד אחד. מצד שני...
כלומר, זה לא מסתכם רק בנייר ובלוגו.
לחלוטין לא. לחלוטין לא, זה אסטרטגיה שלמה.
עושה מחקר מקדים.
אנחנו עושים מחקר מקדים מאוד, אנחנו הולכים וברגליים, boots on the ground, רואים, הרבה פעמים יושבים ומדברים גם עם אנשים מהשכונה, להבין את הצרכים שלהם. יש קהלים שאנחנו צריכים למצוא מחדש. אוקיי? ניתן לכם למשל, דוגמה איזוטרית, אבל כן חשובה. אנחנו מכירים את המצמצמי דיור, זה החבר'ה שהמבוגרים יותר שנפטרים מהדירת שישה חדרים לטובת דירה מפנקת של שלושה וארבעה. מכירים את החבר'ה של החמישה חדרים שעוברים לדירה השנייה, מכירים את הקהלים של הדירה הראשונה. מה עם הגרושים? אוקיי, מה עם הרבה מאוד אנשים...
סוחרים
דירה,
דירת רווקים.
אז זהו, שהחבר'ה האלה צריכים להריח את הילדים שלהם פעמיים או שלוש בשבוע. החבר'ה האלה יש להם צרכים מאוד מסוימים, אוקיי? אז אני לא אומר שצריך לבנות פרויקטים לגרושים, למרות שזה רעיון לא רע כשלעצמו.
עזוב, אני יכול להגיד לך שיש עיר שלמה, לא עיר, יישוב שנקרא צור יצחק, שהוא עיר הגרושים של השרון.
אוקיי. לא, יש שם גם זוגות נישואים הרבה, אבל כמות ה... כן.
טורפת.
עכשיו שאתה אומר את זה, יש לנו עכשיו שני לקוחות שאנחנו מטפלים בהם בזה הרגע, שהם בדיוק מהגירושים האלה.
אז א', הם באמת קהל שמוכר דירות, שלא עלינו, כן. קהל שמוכר דירות. הם גם קהל שצריך דירות, שצורך דירות, אוקיי? ושיש המון ביקוש וצורך בדירות האלה. למשל, זה משהו שפחות מתייחסים אליו, או איזשהו... שוב, מה זה מתייחסים? אנחנו מחפשים כל הזמן את הדבר הבא, מחפשים כל הזמן איך אנחנו יכולים למצוא עולם נוסף או איזשהו שפיל שייתן לנו או ייחוד או בידול או משהו ש... will stand out for the crowd.
ברור.
From the crowd.
ויזמים יודעים להעריך את זה?
אני חושב שרובם המכריע כן, זה תהליך שלוקח זמן. א', כי נפשו של יזם היא נפש מובילה. והיא נפש של אדם שמאוד מאוד נחוש בדרכו, ואלה שכן רוצים ומוכנים לשמוע, זה תהליך של חברות שנרקמת בינינו, המון מקומות שבהם הם לומדים לסמוך, ואני תמיד מההתחלה משתדל להוציא את הכסף מהמשוואה. משתדל לבוא ולהגיד, תשמע, אני לא יהיה הרבה יותר עשיר, או הרבה יותר עני איתך או בלעדיך. אוקיי, אתה חייב להבין שאני פה באמת כדי ששנינו נצליח, ולהפוך להיות בהחלט יד ימין שלך, ומישהו שאתה יכול להתייעץ איתו, כי יש לנו מה להגיד.
תגיד, אתה יכול להרחיב לנו קצת על המשולש של פרסום, שיווק ומחירות?
אוף,
קצת?
כן, יש איזה
שש... שיצא לדוקטור אגו שלא יגיע.
קצת, במיקוד המאוד ספציפי
שלך. שש, שבע תוכניות כאלה אפשר בהחלט לעשות, אבל בואו
נדבר.
הנה נאצ'ל, מה שנקרא. אז אנחנו, חשוב מאוד, קודם כל להבין באמת ולחקור מאוד מאוד לעומק את הפרויקט. את היתרונות, את החסרונות, לעשות לו באמת את הסוות הנכון, ולזהות מי יהיו, אני קורא להם על early adapters. הם קיימים בכל מוצר ובכל שוק. זה יכול להיות אותם חבר'ה מהשכונה שמחפשים לשדרג ולבוא לקנות. זה יכול להיות... אנחנו תמיד מזהים את החבר'ה האלה שהם יהיו הראשונים והם ייתנו לנו גם...
אתה מחפש את ה-15-10% של הפריסל?
לפעמים כן, ולפעמים גם כדי ללמוד. אני קורא לזה בלון ניסוי, אוקיי? לעלות שלט בשכונה או במקומון, או באיזה בנר שכונתי כזה, באיזה אחד האתרים השכונתיים, ולהעלות את הפרויקט, נותנים לך איזשהו משוב ללמוד, אוקיי? אתה פתאום לומד שצריך צרכים מסוימים, צרכים אחרים. יש פרויקטים שנמצאים על גבולות של מקומות, רמת גן, בני ברק, גבעתיים, תל אביב. יש שם איזושהי דואליות מסוימת עם המוסדות חינוך, אתה צריך להבין אם השבט צופים, אם הקן של הצופים נמצא פה, כל מיני דברים שבאמת חייבים לזהות אותם.
אבל אל תבלבל. כן, זה נוער עובד, ושבט זה צופים, אבל בסדר.
אמרתי שבט וכן, אתה רואה? הייתי, כן, לא...
שלא ירגו אותנו.
נכון,
חמת עולמות.
אבל זה נכון שלמשל, אתה יכול לגור ברמת גן וללמוד בגבעתיים, ויש לזה השלכות, והפוך, וזה מאוד מאוד רלוונטי, ואתה גם... אבל אותי מעניין באמת המשולש, כאילו, האינטראקציה,
המשוב. השלב הנוסף זה בעצם הצורך שלנו, כמשרד פרסום, לייצר תוצאות. עכשיו, מה זה תוצאות של משרד פרסום? אוקיי, פעם אחת זה באמת כמות הטלפונים / לידים שהגיע. פעם שנייה, כמות הפגישות לצורך העניין שמתקיימת מתוך אותם לידים או טלפונים. בסופו של דבר, כולנו מעניין רק דבר אחד. כמה הרשמות היו, כמה דירות בפועל נמכרו, ופה יש תהליך שרובו, אוקיי, לא קשור אלינו, אבל מחובתנו להיות עליו. שאני אומר להיות עליו, זה להיות או מחוברים לבמבי, אוקיי? ובאמת לעשות ממש לפעמים לקוח סמוי, למרות ששוב, זה קולגות שלנו, אז אנחנו גם נמצאים באיזשהו מקום שאנחנו לא יכולים לנענע יותר מדי את הספינה, אבל אם אנחנו עומדים ויוצא פה ושם, שהצד השני...
לא מרוצה מאיכות הלידים.
לא, כן.
לא, או מכמות או מאיכות.
כן. קוראים לזה לידים, מתחיל בחטא, נגמר באלף, כי ככה הגדיר אותו איש מחירות, כי הוא באמת עייף מלחזור למאות של אנשים, חלקם הוא צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לדברר את אותו
משפט, אותו משפט, אותו משפט שהוא אמר אותו. שדרך אגב, אבל זה הוא גם מצוין אולי.
הוא מעולה, אבל הוא פשוט שחוק השחיקה. חד משמעית. אנחנו צריכים, אנחנו...
זה הסיבה שאני לא עושה לידים בחיים, לא רוצה, לא עובד עם לידים.
צודק. אנחנו צריכים, אין לפעמים ברירה, אבל כן. אנחנו צריכים אנחנו למצוא את הדרך איך שוב, לקחת את זה ולנסות לטפל בזה. אפשר לנסות לטפל בזה על ידי להחליף, לאו דווקא את האיש מכירות בכלל ולשלוח אותו ולהגיד הוא לא טוב ולא יודע.
או צורת המאה.
בדיוק. או לשנות פשוט פרסום, אוקיי? אין מה לעשות, פרסום שמגיע מהפייסבוק הוא לא אותו דבר כמו פרסום שמגיע...
מגוגל.
מגוגל, נכון, אוקיי? או מיד שתיים. הוא פרסום אחר, או משלט באתר הוא פרסום אחר. דבר. אנחנו פשוט מורידים לו לצורך העניין את הכמות של המקורות שמביאים ארגזים של לידים, ונותנים טיפה, אתה יודע, נותנים לזה שבועיים, 10 ימים לנוח, לפני שאנחנו מחזירים לו את הכמויות הגבוהה. פשוט משחקים עם זה.
השאלה היא ברמת האחוז סגירה או התקדמות, או איך שאתם מודדים את זה, האם האחוז הוא אותו אחוז? או אם ברגע שהורדתם את אותם מסות של לידים שהגיעו מפייסבוק או מהמקורות המסיתיים האלה, האם במספרים, לאו דווקא באחוזים, יותר נכון במספרים, האם הוא סגר 5 פגישות, כמו שאומרים, עדיין, או שהוא סגר רק 2?
גם לזה יש אבולוציה, זאת אומרת, יש פה תשובה חד משמעית לסיפור הזה, כי זה תלוי איפה הפרויקט, איפה הנקודה שהוא נמצא בה, אוקיי? בתחילת פרויקט אנחנו צריכים לייצר תנועה, לייצר איזשהו בז, חייבים לזכור שכל אחד כזה שמייצר תקשורת עם אותו פרויקט, עם אותו מוצר, יש לו גם חברים, ויש לו מעגלי השפעה משלו, והוא בעצמו פרסום לא רע בכלל, הוא מתייעץ עם אנשים, הפרויקט חייב לתפוס תאוצה. אותו מותג שהרמנו, אותו ילד שגידלנו פתאום, והלבשנו אותו בבגדים המיתוגיים שאנחנו כל כך אוהבים, ובנוצות היפות ובאלמנטים האלה ואחרים, אנחנו צריכים שהילד הזה יפרסם את עצמו. הוא בעצם הדוגמנית, ועכשיו אנחנו צריכים כמה שיותר אנשים שידברו עליו. אז במקומות האלה אנחנו צריכים ריבוי של נקודות ממשק עם המוצר. בשלבים הבאים, א', אנחנו יכולים לעבוד על אותם 500, 600, 700 לידים, ופעם ראשונה, פעם שנייה, להעמיק איתם את הקשר, כי גם זו אבולוציה של מחירה. ואז אולי כן להנמיך מעט, ולייצר לידים ממקורות שונים, שהם אי אפשר בצורה סופר מדויקת לבחון את זה, אבל אפשר כן להגיד בבטחה, שליד שמגיע משלט באתר הוא ליד יותר טוב, ליד שמגיע ממקור שבו הצד שקורא, או הצד הקונה קורא משהו, וכן מקבל אינפורמציה, הוא ליד טוב יותר, חד משמעית, ואחוזי הסגירה ממנו גם יהיו טובים יותר. אבל זה, שוב, זה מעגל, זה משהו של משהו, זה שרשרת של חוליות שמתחברת אחת לשנייה כדי שהכל זה יעבוד. אי אפשר לעשות רק משהו אחד, כי זה לא מספיק פשוט. זהו.
תחום מעניין יש לך.
מאוד. בעיקר פסיכולוגי.
אתם רוצים שניצא להפסקת שיר קצרה? קצרה, מה אתם אומרים, דרור, או שנמשיך?
יאללה.
איזה שיר נשים? רגע, הנה, רגע, אני אמצא אותה. לא, יאללה. הפסקת שיר.
But thinking nothing could
פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, אופר לוין באולפן ודרור בוקצ'ין, ואנחנו מערכים את איתי וקסלר.
ואפשר לשאול שאלה מהוואטסאפ?
רצוי.
שואל חבר שהוא יזם, איך אני בוחר את משרד השיווק, את משרד הפרסום שלי?
שאלה מצוינת.
איזה פרמטרים אני צריך לחפש?
אתה יש לך הרבה חברים.
לא, יזמים, אתה יודע, אנחנו מחזרים אחד אחרי השני.
בדיוק. אני אענה אתה יודע, קצרה, זמננו קצר וחשוב. כמו שאני רואה את זה, קודם כל ניסיון, כמו בהרבה מאוד דברים אחרים, אין מה לעשות. אנחנו באמת מתגלחים, וכמו שדיברנו קודם, המשמעות של האחריות שיש למשרד פרסום טוב על פרויקט היא עצומה. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, אני רואה במקצוע הזה, א', שליחות, כי גם אני עושה את זה, וגם אני בהחלט חושב שיש לזה המון המון השפעה על, גם על השוק וגם על הרבה מאוד דברים אחרים. ואנחנו מאפשרים ליזמים איזשהו שקט נפשי. לבוא ולדעת שאנחנו, כי גם כי אין לנו ברירה וגם כי זה התפקיד שלנו, אנחנו נבדוק גם את השיווק, אנחנו נבדוק גם שהעורך דין מעביר בזמן את החוזה המתוקן ללקוח, כי כל מחירה היא קריטית, והקצבים שעליהם אנחנו מתחייבים, אנחנו רוצים מאוד לעמוד בהם, והם מאוד מאוד חשובים לליווי, והם מאוד מאוד חשובים להרבה מאוד מעגלים, ובעיקר לרווחיות של הפרויקט.
אני חושב, אתה יודע, מסלח לי שאני קוטע אותך, אבל דרור, בעולם הסלולר שבו עבדת עד לפני מספר שנים, מחלקת השיווק היא גורם מאוד מאוד משמעותי. בהמצאה, איפה הכפתור? אני זוכר שיחות שלי עם גיל אדמוני, שהיה סמנכ"ל ב-YES, שאומר שישיבות שלמות, איפה יהיה הכפתור של השלט עם מחלקת השיווק בכלל.
חד משמעית.
אז זה על אותו משקל. יזם עם כל הכבוד, שיזום, שיביא את הכסף.
לחלוטין.
שיראה, אבל שמישהו אחר יגיד לו, שמע, הדלת צריכה להיות לא פה, צריכה להיות שם.
זה הרבה פעמים דווקא אנשי השיווק יותר, אוקיי? זה אלה שעומדים מול הלקוחות ושומעים את הדרישות וזה, והדריכלים, כל הנושא התכנוני ממש. אבל איך אנחנו בונים את זה ואיך אנחנו מציגים את זה, ובאיזה קצבים אנחנו עושים את הדברים, זה דברים שהם סופר קריטיים, מאוד מאוד חשובים, ואנחנו נותנים המון המון שקט נפשי ליזמים לייצר, אתה יודע, את הזמן לבחון את הדברים הקריטיים, כמו לבנות את הבניין. בואו, חבר'ה, גם זה חשוב.
נכון, תפנה, תשחרר, תן לי.
תן לנו לעשות את שלנו. נכון. אני אומר כל הזמן, אני 20 שנות ניסיון, פרופסור, אם שאתה הולך לפרופסור, יש לו 20 שנות ניסיון. אוקיי, אם אין לו 20 שנה, הוא לא יהיה פרופסור.
בין הדברים, אתה אומר, תבדוק את רמת המחויבות שלי, כי אני יזם לא משחרר כל כך בקלות. הוא רגיל לעשות, אני מדבר על היזמים הקטנים, לא מדבר על קונגלמורטים. וכשאתה הולך ליזם הבינוני שמרים פרויקטים של מגדל כזה או אחר,
נכון.
מאוד קשה לו לשחרר, ואז באמת אחד הפרמטרים שנאמר ככה בין השורות זה מה מידת המחויבות של חברת הפרסום אליי. עד כמה הם מחויבים?
אנחנו למזלנו, באמת, וזה הגיע אחרי הרבה מאוד שנים שהרבה מאוד עבודה קשה, הגענו היום למצב שיש לנו את הזכות לבחור. אוקיי, אנחנו מבינים, ותודה, אולי אחד הדברים הכי יפים בתעשייה, יפהפייה הזאת שלנו, הנדלן, זה שהשוק גם יודע לסלק מתוכו גורמים פחות
נעלמים, כן, יש כל פעם אנשים שנעלמים.
יש פה אנשים פתאום שאתה לא רואה אותם יותר. אתה יודע, אנחנו נפגשים באירועים האלה כל שנה וכמה פעמים בשנה, ואנחנו רואים את הגרעין הטוב הזה של האנשים שיוצרים, האנשים שמבינים את הדברים. הם גם מומחים במה שהם עושים. ואני חושב שיזם, עם כל הרצה שיש לי לאנשים האלה ולסיכונים שהם לוקחים ולדברים המדהימים שהם עושים, הוא גם לא יכול לדעת הכל, אוקיי? הוא לא צריך לדעת הכל. ואם הוא יישב ויתערב לאדריכל בכל קו שהוא בסרטט, או לאיש הבטון בכל אגריגט שהוא מכניס, או למשרד הפרסום בכל הקריאיטיב שהוא עושה, אז הוא לא יהיה יזם פשוט, זה הכל. הוא יהיה מישהו שסתם אחראי על איזשהו להגיד כל מיני דברים לא רלוונטיים. אז כן לתת את החופש, ואנחנו ניתן את הנשמה מהצד שלנו.
זה הכי חשוב. נשמע שאתה חולה על העבודה שלך.
אני מאוהב באשתי ואחר כך בעבודה.
אתה רואה, אני עושה את זה
ביחד. אתה שילבת את זה.
נכון.
טוב, ותם על התוכנית של פרלמנט הנדלן ליום ג' זה.
איזה מהירות.
כן. תגיד, איתי, אבל עדיין יש כאלה שמתים, מתים לפגוש אותך ולעבוד איתך. איך הם מגיעים אליך?
גוגל, פשוט. דוקטור גוגל. איתי וקסלר, וקסלר דיין פרסומים, אנחנו שם ונשמח לעזור, בלי שום קשר, גם סתם באיזה יצא כיפי.
אתה יכול גם להגיד את המספר טלפון שלך עכשיו, אם אתה מודע.
בשמחה, 0547-333-883.
נהדר. שמחנו מאוד להריח אותך.
אני שמחתי יותר, וכיף, אני אשמח לבוא עוד פעם.
טוב מאוד.
בשמחה.
נעשה משהו מעניין פעם על המשולש.
על המשולש. תודה רבה, דרור. מסור לשרון את אהבתי ומזל טוב שיהיה לה.
גם מאיתנו המון מזל טוב.
כן, אנחנו
נרים שלט חוצות ובאנרים.
הדירה, דירת שרון נקרא, תהיה דיר.
בשמונה וחצי ראיתי את כמות התגובות שהיה לה במסנג'ר ובלינקדין וכמובן בפייסבוק, זה משהו מטורף.
אחרינו לא יהיה את פרלמנט, את רפואה ומשפט עם ערן נגה.
הוא נשאר היום לעזור לו.
לא, הוא לא פה, אבל נאחל לבת שלו מזל טוב, לבת מצווה שלו, לשלב הבת שלו. תודה לשוקי אברהם ולאוסנת על כל העזרה הטכנית שלהם. שבוע הבא, פרלמנט הנדלן, אנחנו עוד יודעים להתארח. דרור, יש לנו משימה. המשך יום טוב, פעמיים כי טוב. ביי. המדרגות גבוהות, לחישות שקטות על הצבא, שומע חצוצרות בלילה במיטה, מכוון את התנועה בלי לדעת. כל כך הרבה זמן בחושך, הייאוש, הבשר, הגאווה, אויבים גדולים שאני טיפחתי להדליק את השמש בזמן.